אנחנו נמצאים סמוך לחג הפורים, וטבעי הדבר שנעסוק במגילה. במגילה כבר עסקנו לפני כמה שנים, כל סיפור המגילה, ננסה לעסוק בזה פעם נוספת, נוסיף על מה שכבר ראינו, מתוך כוונה באמת להיות מוכנים יותר לשמיעה, לקריאה ולזכירה של מה שהיה אתמול, שנראה מתוך הדברים, שזה גם בעצם מה שקורה היום. שאלה המרכזית שכמעט כל רבותינו הראשונים שואלים, בשביל מה יש צורך בכל הפרק הראשון של מגילת אסתר? מה זה כל כך רלוונטי שאחשוורוש ובשתי לא מסתדרים? היה יותר מתאים להתחיל אחרי מות ושתי, מחפשים למלך אישה ותלוקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא, שומר אנשים וכו' וכו'. אז מדוע מתחילים כל המתח בין אסתר, בין ושתי לאחשוורוש? אומר על כך המלבים, אם נתבונן טוב בין השורות, נגלה שבלי הפרק הראשון אי אפשר בכלל להבין את המגילה. אומר לנו המלבים, נראה רגע את הקטע הראשון, יום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר למאומן, בסתח ארבונה, בכתבה, בכתה, זתה וחרקש, 17 סריסים, המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא, כדי לעשות קו, את ושתי המלכה, לפני המלך, כתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראי. בסופית ב' עוד קו, ותימהן המלכה ושתי, לבוא בדבר המלך, אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. אומר המלבין, אחשוורוש מבקש להביא את ושתי המלכה, כי הוא בעצם רוצה דבר אחד בכל המשתה הגדול הזה, שכל שרי המדינות יראו שהיא ושתי, ובגללו היא נהיית מלכה. במשתה הוא יניח את הכתר על ראשה, ויהיה ברור לכל מי פה בעל הבית. אבל ושתי בשום פנים ואופן לא מוכנה לתת לו את זה, כי היא כל הזמן אומרת לו, אני קודם המלכה, רק אחר כך אני ושתי. אני באה ממשפחת מלכים, אתה בא משום מקום, פשוט עבדת אצל אבא, ניקית את הרגליים של הסוסים, שם נפגשנו והחלטנו להתחתן. אז בעצם בגללי אתה מלך. אז אני לא אתן לך את האפשרות להטעות ולהראות לכל העמים והשרים שאני מלכה בגללך. לכן, ותימהן המלכה ושתי לבוא. קודם אני מלכה, אחר כך אני ושתי. מה קרה? ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. ויקצוף, הוא כעס. למה? כי היא פגעה בו. היא לא באה. היא העליבה אותו. הוא הערה כלפי חוץ שהוא כועס. זה ויקצוף. אבל וחמתו בערה בו, זאת אומרת, הוא גם בפנים כעס, כי היא קלקלה לו את כל התוכנית. כי כל התוכנית הייתה שכולם יראו שבעצם היא מלכה בגללו. זה הוא לא יכל היה להגיד לאף אחד. זה רק היה בינו לבין עצמו. לכן, וחמתו בערה בו. עד כאן דברי המלבי. נראה כמה שורות בדבריו בקטע השני. מבאר כי מה שבשתי לא רצתה לבוא היה, על כי הבינה כוונתו שרוצה להורידה ממעלתה, שחשבה הדתה שיש לה חלק במלכות מצד נחלת אבותיה. וזה שנאמר ותימהן, יען שהיא לפי דעתה המלכה ושתי, שמלכותה מצד עצמה, לכן לא רצתה לבוא. למה? פקד עליה לבוא, ולא תלבש הכתר, תרם בועה לפניו. בית, אשר ציווה להביא על ידי הסריסים, שכדאי ביזיון בקצף. ובזה הפר הכל הצטו, שרצה להחזיק במלכות מצד עצמו, והיא עמדה נגדו, ואמרה לו שמלכותו לא נצמח רק על ידה. ולכן ויקצוף המלך מאוד, כי הקצף הוא גלוי, עד שסירבה לעשות מצוותו, אני קורא את זה בדילוג, שזה היה בפרסיה, אבל חמתו בערה בו, שעל ידה מתבטלו כל מחשבותיו. וכל מה שטרח עדנה בסעודה, למען ימלוך ממלכה בלתי מוגבלת, היה אתה לאפס. זהו. אז מה עושים במצב כזה? שהיא מקלקלת לו את כל התוכניות. מה שעושים? אומרת המגילה זה פילי פלאים, פסוק את ג' בקטע הראשון. ויאמר המלך לחכמים יודע העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יהודי דת ודין, והקרוב אליו תרשנה שתר עד מתה תרשיש מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי, רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. מה זה רואי פני המלך? אומר המלבים בקטע השלישי, שהם רואים פני המלך תמיד, ומכירים קריצותיו ורמיזותיו. זאת אומרת, הם אלה שמבינים מה בעצם המלך מתכוון. מי אלה? אם נקרא להם במושגים שלנו היום, בית המשפט העליון. אלה שבעת שרי פרס ומדי. התפקיד שלהם זה ליצור אווירה מתאימה כדי שהמלך יוכל לעשות את מה שהוא רוצה. והם בעצם משדרים לכל העולם שמה שבשתי עשתה זה נורא והיום. פסוק י' זין. או פסוק ת' זין. והיום הממוכה לפני המלך והשרים. לא על המלך לבדו עבתה ושתי המלכה. הוא יודע טוב מאוד שצריך קודם להגיד ושתי ואחר כך מלכה. כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך השבירוש. ולכן מה יקרה? כי יצא דבר המלכה על כל אנשים להבזות בעליה בעיני. באומרם המלך השבירוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. לכן בית המשפט העליון יצא בחוק חדש. פסוק יתת, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו. ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא, לא שתי. זאת אומרת, אין יותר מלכה. יודיעו, והציבור יקבל את זה, כי זה יכול לגרום אחר כך לבעיות בכל מדינות מלכותו, להרוג את ושתי. זה דבר שצריך לעצור אותו מיד. וכך קורה. הורגים את ושתי. טוב, אי אפשר להשאיר את המלך לבד. חלק מגינוני המלכות, שיש לו אישה לידו, מקימים קומיטי, סרש קומיטי, ועדה, והוועדה הזאת צריכה למצוא למלך אישה. זאת הוועדה. והוועדה הזאת יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אף אחד לא יכול לעצור אותה. וזה בדיוק מה שהם עושים בקטע הרביעי. כדי לסמן שקו בהתחלה. ותילקח אסתר אל בית המלך. היא לא רוצה בכלל ללכת. אבל אף אחד לא שואל אותה. לוקחים אותה. וכשהיא עוזבת את הבית, היא עומדת ליד המזוזה. בפעם האחרונה בחיים שלה שתנשק מזוזה. אומר לה מרדכי, יש לי בקשה אחת. את לא אומרת כלום. חוץ מהשם והכתובת. וכך נאמר, פסוק י', לא הגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. כי מרדכי, אומר רש"י, היה אחד משני צדיקים שנרמז להם רמז של ישועה. וכך כותב רש"י בקטע השישי. אחד משני הצדיקים שניתן להם רמז ישועה, דוד ומרדכי. דוד שנאמר, גם את הארי, גם הדוב יכה עבדך, אמר, לא בא לידי דבר זה, אלא לסמוך עליו להילחם עם זה. שדוד הורג את הארי והדוב, הוא לרגע לא מרגיש שהוא סופרמן. ברור לו, זה סימן מהקדוש ברוך הוא, שיגיע זמן, והוא יראה עוד אריה גדול, וזה יהיה לו סימן שהוא ינצח אותו. והאריה הגדול הזה היה גוליית, וכן מרדכי אמר לא הרע לצדק את זו, שתלקח למשכב הראל, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. לפיכך היה מחזר לדעת מה יהיה בסופה. הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מבשל פה משהו, כי צריך לזכור, היא צדקת, והיא גם מאורסת. למי? למרדכי. כמו שהגמרא אומרת בקטע החמישי, ובמות אביה ואימה, הגמרא במגילה דף י"ג, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת, תנא משום רבי מאיר, אל תקריא לבת, אלא לבת. אז מרדכי מבין שמשהו פה הולך לקרות. הוא לא יודע מה. עכשיו תראו דבר פילי פלאים. בתחילת הקטע הרביעי, ותלקח אסתר אל בית המלך, אל יד גיא, שומר אנשים. מה זה שומר אנשים? שלא יברחו? בטח שלא. הוא היה ראש הקומיטי. הוא היה צריך למיין אותם ולהחליט מי עוברת לשלב הבא ואת מי שולחים הביתה. אז מה כתוב? ותיטב הנערה בעיניו. ותישא החסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת שבע נערות הראויות לתת לה מבית המלך. מה קרה? איך ותיטב הנערה בעיניו? היא הרי בעצם לא רוצה ללכת. היא הרי בעצם מראה, היא לא מחפשת כלום, ולא יעזור כלום, לא שישה חודשים בשמן המור, ולא שישה חודשים בפסמים, היא לא משתמשת בכלום. היא רוצה לחזור הביתה. אז למה ותיטב הנערה בעיניו? פשוט. כי באפליקיישן שלה, לא כתוב כלום. כתוב רק אסתר בת אביחי, משושן הבירה. אז מה זה כל כך חשוב? פשוט. כי אם המלך ירצה אותה, שמה יש לו בית. היא תזכור שבעצם כל מלכותה זה ממנו. היא לא תקום בבוקר ותגיד לו, מי אתה בעצם? את האקס וייף שלך הרקת, כי הפריע לך כל הזמן שהזכירה לך שהיא ממשפחת מלכים, ואתה לא. אז אתה רוצה גם להרוג אותי? זה לא יעזור לך, אותי לא תצליח להרוג. זאת חסר לאחשוורוש לשמוע משפטים כאלה. אז הנה יש פה אישה, ברוך השם, אין לה כלום, לא משפחה, כמעט לקחו אותה מהרחוב אפילו. כלום. לא ייחוס, לא משפחה, לא בית, כלום. את האפליקיישן שלה, שמים למעלה. היא נכנסת ראשונה. היא אומרת, אני לא רוצה. אבל שוב פעם, לא שואלים אותה, בקטע השביעי. ותלקח אסתר. אל המלך אשוורוש. היא לא רצתה, ולקחו אותה. אל בית מלכותו. בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת שבע למלכותו. ויהב המלך את אסתר, מכל אנשים. ותישא חן וחסד לפניו, מכל הבתולות. כדי לעשות קו, וישם כתר מלכות בראשה. וימלכיה תחת בשתי. הנה, עכשיו היא נהיית המלכה. החלום הגדול של אחשוורוש מתקיים. הוא מצא אחת כזאת שבוודאות הוא יכול לשים את הכתר על ראשה. הנה, זה הצליח. הגי שומר אנשים, באמת התאים לתפקיד. הוא ידע לבחור את הנערה שהסיכוי הכי גדול שהחשברוש ירצה אותה, וכך קרה. מה קורה מיד אחרי זה? פסוק י"ח, ויעש המלך משתה גדול, לכל שרה ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, והייתן מסעת כיד המלך. זאת אומרת, חגיגות, שבוע חגיגות, אין בית ספר, אין לימודים, אין כלום, ארוחות, חגיגות, יש גם שבוע פרי טקס, אין מיסים, מה שרק רוצים, שופינג ואוכל. מה יכול להיות יותר טוב? והכל לכבוד המלכה החדשה. פסוק הבא, פסוק יוטט, וביקבץ בתולות שנית. מה קרה? יש הרי מלכה. רק בחרו אותה לפני שבוע. מה זה ביקבץ בתולות שנית? פשוט, היא לא מלכה. איך כתוב בפסוק קודם? ויעס המלך משתה גדול, לכל שרה ועבדיו את משתה אסתר, היא לא מלכה. היא מקבלת סוויטה בארמון, עם נערותיה, המשרתות, כל מי שהיא צריכה, כל מה שהיא צריכה, וזהו. כשהחשברוש רוצה, הוא קורא לה. כשהוא לא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה. וזה מה שקורה. לכן אפשר שבוע אחרי החגיגות, להכריז, המלך רוצה עוד אישה. למה לא? מרדכי יושב בשער המלך. הוא בהלם. הוא, היה ברור לו שכמו שהחשברוש הרג את ושתי, כי אחרי שהורגים את האישה הראשונה, כבר קל להרוג גם את השנייה. אין לו בעיה. כבר אלה הסריסים, השרים, יושבי ראשונה במלכות, כבר הוציאו חוק חדש, זה בסדר. אין לו מה לדאוג. ומיד המגילה מציינת, שלא נשכח, פסוקיו, אין אסתר מגדת מולדתה ויתמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. כי כל זה קורה כי אסתר לא מדברת. היא לא יודעת מה קורה בחוץ, היא לא מנסה לברר, מרדכי קשה לו מאוד לקבל את כל את הפרטים מה קורה בפנים, כי צריך לזכור. פה מדובר בשנת שבע למלכותו של אחשוורוש. כל מה שקורה עם המן, זה בשנת 12 למלכותו. הגברת אסתר נמצאת בבית סוהר עטוף בדבש וכסף. אבל זה בית סוהר. 5 שנים. בהתחלה מרדכי לא מדבר איתה על כלום, שבכלל לא ינסו לגלות שום קשר ביניהם. בהמשך הוא כבר מעביר לה ידיעה שהיא תגיד למלך שבקטן אבטרש רוצים להרוג אותו. אבל כמובן שלא תספר על הקשר ביניהם. והידיעה הזאת עוברת, כותבים את זה בספר הזיכרונות, וזהו. אבל אחשוורוש לא מקשר כלום בין אסתר למרדכי. וזה לא קורה מיד, זה קורה בהמשך. ב5 שנים האלו, אמן לאט לאט בונה את ה-final solution, את הפתרון הסופי. וכשהאגרות יוצאות, עושה מרדכי דבר שאסור לעשות אותו. הוא מגיע קרוב לשער המלך, ברחבה שם על יד הארמון, עם ציבור קורע את בגדיו. נערות אסתר, שכל הזמן יוצאות ובאות לעשות לה קניות, או כל מה שהיא צריכה, אומרות לה, בקטע השמיני, ותבון הנערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד. ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר סקו מעליו, ולא קיבל. אסתר מבינה שיש פה בעיה רצינית. אז היא אומרת למרדכי, מה אתה עושה הפגנות? מהפגנות לא יצא כלום. בוא נעשה איזה ועידה. ועידת שושן, יש היום הרבה ועידות, נקרא לזה ועידת שושן. נסדר איזה פגישה עם אחשוורוש, דבר איתו. נראה, אולי אפשר לשנות. אז לא קוראים את הבגדים. מרדכי קורא את בגדיו. מרגע זה, מרדכי ואסתר מדברים בקודים. ובואו נראה את זה. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך. מי היה התך? אומר יונתן בן עוזיאל לרגע אחד בקטע התשיעי, וקראת אסתר לדניאל, דמית קרא התך. למה קוראים לו התך? דיאל מימר פומי מתחתכין פתגמי מלכותה. על פיו נחתך דבר המלכות. הוא קרוב מאוד למלך, הוא גם יהודי. היא יכולה לסמוך עליו. היא שולחת אותו, ומה היא אומרת לו? פסוק ה' בחזרה בקטע השמיני, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי, כדי לעשות קו, לדעת על מה זה, לדעת מה זה ועל מה זה. היא אומרת לו, לך תברר אצל מרדכי, אם עם ישראל עבר על 10 הדיברות, שכתוב עליהם שהם כתובים מזה ומזה. לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי, אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. זה עוד קוד. קראו, לך תגיד לגברת אסתר, בן בנו של קראו ועלינו. איך נקרא השבת? אשר קרחה בדרך. זה לא סתם מלחמה. יש פה עמלק, בן בנו של קראו. את כל אשר קראו. וגם לך תגיד לה, בטח היא כבר יודעת, אבל תגיד לה עוד פעם, את פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם, ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, בטח גם את זה היא יודעת, לך תראה לה את זה. נתן לו להראות את אסתר, ולהגיד לה, ולצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו, ולבקש מלפניו על המה. היא צריכה לעשות את הכל עכשיו. ויבוא התך ויגד לאסתר, אל דברי מרדכי. את אומר אסתר להתך, ותצבו אל מרדכי. כל עבדי המלך, והם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך על החצר הפנימית, אשר לא ייקרא, אחד דתו להמית. לבד מאשר יושיק המלך את שרבית הזהב וחיה, כדי לעשות קו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. לך תגיד למרדכי, שאני בעצם לא יודעת כלום. פעם ראשונה אני שומעת על הכסף, 10,000 כיכר כסף, שהמן שקל למלך. אני פעם ראשונה שומעת על האיגרת, אני בכלל לא שותפה. כשהמלך רוצה, הוא קורא לי. אני כבר 30 יום לא ראיתי אותו. אם אני בא אליו בלי רשות, הוא הורג אותי. אז חבל שאני אלך, לא תרוויח כלום. אולי כדאי לחכות עוד קצת. המלך יקרא לי, שבוע יותר, שבוע פחות הוא יקרא לי, וכשהוא יקרא לי, אני אדבר איתו. כי ללכת עכשיו, חבל על הזמן, הוא הורג אותי. אומר לה, מרדכי, פסוק ב', ויגידו למרדכי דברי אסתר, בעצם הוא מבין עכשיו שהיא לא מלכה. היא רק אסתר, שיש פרייד, או איזה אבנט, אז היא הולכת עם המלך. אבל היא לא פרטנר. פסוק ג', ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך, להימלט בית המלך מכל היהודים. אני לא שומע שום תירוץ, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד היהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך, כדי לעשות קו, טוב עדו. מה פתאום בית אביך? מה השם אבא שלה? מה פתאום מכניסים פה את אבא שלה? אוהו, כמה אבא שלה השם? מי היה הסבא הגדול של אסתר? שאול המלך. זה שחמל על הגג, שבגללו יצא המלך בין הגג האגגי. אם סבא שלך לא היה עושה את הטעות והיה הורג את כולם, היום לא היה לנו סיפור עם המלך. ולך יש את ההזדמנות להציל את עם ישראל ולתקן את החטא הגדול של סבא שלך. ואם לא, את ובית אביך תובדו. ומי יודע, אם לעת כזאת, הגעת למלכות. את אומר אסתר להשיב למרדכי. טוב, להכנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום, כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. מרדכי, אתה רוצה שאני אלך? אין בעיה. רק תבין בדיוק מה קורה פה, אם אני הולכת. אמא ואבא כבר אין לי, אמתו. מי שיש לי בעולם, זה רק אותך. אני 5 שנים בבית סוהר, אצל חשברוש. החלום שלי יום אחד לחזור אליך. זה מה שנותן לי כוח להחזיק, מעמד. אם אני עכשיו הולכת לחשברוש, זה ברצון. אשת איש שניבלת לגוי ברצון אסורה לבעלה. עד היום זה היה באונס. אז אתה מבין, אם אני הולכת, אין לי גם אותך. אין לי אף אחד. ללכת או לא ללכת. אומר למרדכי, תלכי. בעצם היא הולכת לאבד את כל הקשר שלה לעם ישראל. לגמרי. היא הולכת להקריב את עצמה עבור כלל ישראל. כך כותב רש"י בקטע 10 בשורה השלישית. וכאשר עבדתי, עבדתי. כאשר התחלתי ללך לאיבוד, אלך ועמות. כאשר עבדתי מבית אבא, עובד ממך. שמעכשיו שאני ברצון ניבלת לגוי, אני אסורה לך. אז מה אתה אומר, מרדכי? אומר לה, מרדכי, תלכי. אומרת לו, אסתר, בסדר. אבל יש לי בקשה אחת. צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו. נכון? זה ליל הסדר. הוראת שעה. לא אוכלים כזית מצה. לא שותים 4 כוסות. כי אם כתוב צומו עליי, למה גם אל תאכלו ואל תשתו? אומר הגר"א, לא אוכלים מצה, לא שותים 4 כוסות, ליל הסדר היחיד בכל ההיסטוריה היהודית, שלא אכלו מצות ולא שתו יין. גם אני ונערותיי יצאו, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. מה קורה? היא 3 ימים צמה, אסתר. היא עוברת מחלון לחלון, חז"ל אומרים. היא אומרת, ריבונו של עולם, זהו זה. אין לי בעולם אף אחד. אף אחד אין לי. לא אמא ולא אבא ולא בעל. ואתה הרי דיין האלמנות, ואבי היתומים והאלמנות. קדוש ברוך הוא, אתה חייב ללכת איתי ביחד. אני לא הולכת לבד. ותראו מה קורה. בקטע 11. והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, עם יד מתנהגת כמו מלכה, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות נוכח פתח הבית, שמים לב איך הוא יושב בארמון בפנים, והוא רואה כל מי שעובר ברחוב, כי יש לו פרנויה. הוא מפחד שיהרגו אותו. אסור שאף אחד יפתיע אותו. והיא קירות המלך, את אסתר המלכה, עומדת בחצר, אתם מבינים? היא כבר בחצר, הוא כבר רואה אותה. עשה חן בעיניו. והוא קורא לה. ויושב המלך לאסתר את שרבית הזהב, אשר בידו. היא רק אסתר, היא לא מלכה. ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? מה את חושבת שאת מלכה? לא יעזור לך כלום. מה בקשתך? את חצי המלכות ואינה תן לך. ותאמר אסתר אם על המלך טוב, שימו לב עכשיו לאותיות הראשונות בכל מילה, יבוא המלך והמן היום. מה זה יבוא המלך והמן היום? י' קי ו' קי. כל פעם שכתוב המלך, וזה לא המלך החשברוש, אז מי זה בדיוק? קדוש ברוך הוא. הנה, הוא הולך איתה ביחד. אל המשתה, אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מערו את המן לעשות את דבר אסתר. המלך בלחץ. המלך לא מבין. היא באה בלי רשות, דבר שמעולם היא לא עשתה. היא לא מוכנה לדבר עם המלך פרייבט. פרייבטלי, לבד. היא צריכה מישהו אחר, מה היא צריכה את המן? המלך בלחץ. בטח כל השנים האלה היא התקרבה יותר לאמן, וביחד הם רוצים להרוג אותי. ומיד המלך אומר, מערו את המן, לעשות את דבר אסתר. היא רק אסתר, היא לא אסתר המלכה. ויבוא המלך והמן, כדי לעשות כבל המשתה, אשר עשתה אסתר. היא לא אוכלת, היא לא שותה, כי הרי עדיין היא בצום. זה הרי ביום השלישי. היא יכולה להכין את המשתה, אבל היא לא משתתפת במשתה. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין, מה שאלתך והנת אלך? מה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. הוא אומר לה עוד פעם, לעולם לא תהיה שותפה מלאה. ותען אסתר, ותאמר, שאלתי ובקשתי. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך, טוב, לתת את שאלתי, ולעשות את בקשתי. מה היא אמרה עד עכשיו? כלום. בלה בלה, בלה 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 בלה. זה הכל. אם על המלך טוב, יבוא המלך, אם מצאתי חן בעיני המלך, אם על המלך טוב, לתת את שאלתי, לעשות את בקשתי, מה זה? כלום. אני שמע כל זה, להראות לאחשוורוש, שגם היא ככה מפחדת, קשה לה להגיד מיד מה היא רוצה, זה לא ברור, שהוא יהיה עוד יותר בלחץ. שיהיה ברור לו, 100%, שהיא רוצה עם המן להרוג אותו. ואז, כשעל המלך זה יהיה ברור 100%, מה הוא יעשה? הוא ילחץ על הכפתור, הסקיוריטי, הביטחון ייכנס מיד, ייקח את אסתר ואת המן ויהרוג אותם. כי מה היא אומרת לו מיד? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ברגע שהיא אומרת את המילה ומחר, היא הייתה בטוחה שהיא הולכת למות. עם המן ביחד, אומרת אסתר יופי. אין לי בעיה למות. בתנאי אחד, שהמן ימות איתי ביחד. אז מרדכי בחוץ יבטל את הגזרה. ועוד דבר היא יודעת. היא תמות היום. מרדכי מחר ינצח בחוץ. כי מול המלך אפשר לנצח רק מחר, לא היום. איך כתוב בקטע ה-12? ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא אליכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. ומטה האלוקים בידי. אני, אומרת אסתר, אמות היום עם המן, מחר מרדכי ינצח את עמלק. אבל מה קורה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא איתה, אז היא לא מתה. אומר המלך, בסדר, נחכה עד מחר. ברגע זה, קוראים שלושה דברים. דבר ראשון, פסוק הבא, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. כן, בקטע 11. פסוק ת', ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. זה דבר ראשון. דבר שני, אחשוורוש מבולבל לגמרי. דבר שלישי, אסתר חוזרת לסוויטה עם נערותיה. וזהו, כי הרי היא לא שותפה. היא באה רק שקוראים לה. היא לא יודעת מה קורה. המן, מה זה שמח? באמצע הלילה, מרוב שמחה, הוא הולך להגיד לאחשוורוש שכבר העץ מוכן. אומר אחשוורוש ככה, באמצע הלילה הוא בא אליי. זה לילה שאחשוורוש לא ישן באותו לילה. בלילה הוא נדדה שנת המלך, לא רק אחשוורוש, גם הקדוש ברוך הוא. אומר המן, אומר אחשוורוש, בדיוק עכשיו אני אבדוק מה המן רוצה. מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו בקטע ה-13. פסוק ז' וח'. אומר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות. אשר לבש בו המלך, סוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. סוסים ובגדים יש למלך הרבה, אין בעיה, אבל כתרים יש למלך כתר אחד. וכשזה קורה, אומר לו אחשוורוש, פסוק י', ויאמר המלך מהר להמן, מהר, קח את הלבוש והסוס כאשר דיברת, ועשה כי למרדכי יודיע שבשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ברגע הזה המן מאבד את הקריירה שלו. זהו זה. נגמר הסיפור עם המן. הוא בטח רוצה להרוג אותי. מה קורה? כל העיר שושן כבר יודעת על אבן ההפוך הוא. אמן נבעת אל ביתו, אבל וחפוי ראש. יש רק בחורה אחת שלא יודעת כלום. אסתר. היא הרי בחדר, היא לא יודעת כלום. כל אותו הלילה חזל אומרים, בוכה ומתפללת. הקדוש ברוך הוא, הצלת אותי אתמול, תציל אותי מחר. ביום השני, בקטע 14, ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. עכשיו היא כבר שותה, עכשיו היא כבר אוכלת. למה? כי כבר נגמרו 3 ימי הצום, אז היא יכולה לאכול ולשתות. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני, במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה, ויינתן לך. בבקשתך את חצי המלכות ותעס. והיא עדיין לא יודע כלום. אתה אסתר המלכה ותאמר, אם על המלך, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצער שלו בנזק המלך. מה היא אומרת לו? היא אומרת לו בעברית פשוטה, עד היום בכלל לא שאלת אותי מי אני. ואם שאלת אותי, לא אמרתי לך. עכשיו בוא תשמע מי אני. אני בא ממשפחה מאוד מאוד מיוחסת. ממשפחה של מלכים. מעם מאוד גדול, מעם היהודים שאתה בטח מכיר אותו. ולא רק זה, גם החתן שלי, מרדכי היהודי, שבטח הרבה הרבה שמעת עליו מימן. ואני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל יום אחד אם אתה זוכר, אמרתי לך בשם מרדכי, ולא סיפרתי לך שאנחנו משפחה, שבקטן הוותרש רוצים להרוג אותך. בדקת ומצאת שזה נכון. כתבת את זה בספר הזיכרונות. זה מרדכי החתן שלי. דרכי הוא העביר אליך, תיזהר. ואני הצלתי אותך. תדע לך עכשיו עוד דבר. אני הולכת להציל אותך עוד הפעם. כי המן הזה רוצה להרוג אותנו, לקבל כוח, ועם זה להרוג אותך. היא לא יודעת בינתיים שאתמול בלילה כבר המן ביקש את מה? את הכתר. והיא לא יודעת שהמן בעצם הרכיב את מרדכי, והחשברוש גילה שמרדכי הציל את חייו. אבל עכשיו כל הפאזל נסגר ברגע אחד. ומה הפסוק הבא? פסוקי, ויומר המלך החשברוש, ויומר לאסתר המלכה. פעמיים ויומר. מי הוא זה ואיזה הוא? אשר מילו ליבו לעשות כן, כותב רש"י בקטע ה-15. כל מקום שנאמר ויומר ויומר בית פעמים, אינו אלא למדרש. ומדרשו של זה בתחילה מדבר עם על ידי שליח. עכשיו שידע שמשפחת מלאכים היא, דיבר עם הוא בעצמו. עכשיו היא נהיית מלכה, פסוק ו'. ותאמר אסתר ישר ואוהב המן הרע הזה, והמן ניבט מלפני המלך והמלכה. פעם ראשונה קוראים לה מלכה. כאן היא נהיית אסתר המלכה. זאת אסתר, שהקריבה את הכל כדי להציל את עם ישראל. מתי זה היה? בפסח. אותו דבר קורה עם עוד אישה אחת. יעל. איתה קורה בדיוק אותו דבר כמו עם אסתר. וכמה הבדלים שתכף נסביר אותם. סיסרה. רץ בין שתי נשים. אמא שלו מחכה לו בחלון. שהוא יחזור מהמלחמה עם כל השלל. יעל מחכה לו באוהל. והשאלה לאיפה הוא יגיע קודם. אותו דבר, אמן. אשתו מחכה לו בבית, אסתר מחכה לו בארמון, ולאיפה הוא יגיע קודם. וגם עם יעל, זה היה בליל הסדר. כל הסיפור הזה היה בליל הסדר. כשאנחנו נגיד בליל הסדר, ובכן ויהי בחצי הלילה, פתאום נגלה שם את יעל ואת אסתר. מאיפה היה להם את הכוח הזה? במיוחד לאסתר, שהיא 5 שנים נמצאת בארמון, היא יודעת שמרדכי אמר לה, עד פה למלות איזו שליחות להציל את עם ישראל, ועובר חודש ושנה ועוד שנה, ואין כלום, אפשר להתייאש. והיא לא מתייאשת. מי נתן לה את הכוח הזה? את הכוח הזה היא מקבלת מסבא אברהם, מאברהם אבינו. כשאברהם אבינו שומע שיהיה לו בן ותהיה לו את כל ארץ ישראל, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, את ארץ ישראל שאתה הולך לתת לי, לזרי, איך תיתן אותה? בקלות יותר? או גם בקושי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה באמת רוצה לדעת? קרא לי עגלה משולשת, עז משולש, תור, גוזל, ויוותר אותם, דם, אימה, חשיכה, יהיה מאוד קשה. אבל ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם, תהיה ישוע, מתוך הקושי. זה אברהם אבינו שומע. מה כתוב באותה ברית בין הבתרים? קרא לי עגלה משולשת, עז, תור וגוזל. איך כתוב במגילה? ובהגיע תור, אסתר בת אביחיל. אומרים חז"ל בקטע ה-20, ובהגיע תור, מהו תור? אלא תור וגוזל הראה אברהם אבינו, ברית בין הבתרים. היא אסתר שמתרה בתווך, והיה המן מפיל עליה גורלו. היא אומרת לאברהם, היה בטח יותר קשה ממני. אם אברהם אבינו הלך נגד כל העולם, והגיע לאיפה שהגיע, גם אני אגיע. זה התור, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל. מהרגע הראשון עומד לנגד עיניה, אותו תור וגוזל של ברית בין הבתרים. ומכוח זה היא עוברת את הכל. מתי היה ברית בין הבתרים? בליל הסדר, באותו לילה. הנה, בקטע ה-21, בלילה הוא, לתדע שנת המלך, הוא הלילה שנגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שכן הוא אומר ויוצא אותו החוצה, זה היה בברית בין הבתרים. הוא הלילה שנעשה המלחמה על סיסרה, על סיסרה, ויעל, הכל קרה באותו לילה. לא יאומן. זה אז רוב ניסים מפלטה, ובכן באים בחצי הלילה. וזה גם קורה במצרים לכל האימהות. כל האימהות במצרים, אותו דבר. כי קראנו בפרשת תרומה, כמעט על כל כלי המשכן, מזבח ומנורה ושולחן, איפה הכיור? הכיור לא מופיע שם. הכיור מופיע רק בפרשת כי תישא, בקטע ה-16. והתורה מזהירה אותנו שכהן שלא ירחץ את ידיו ורגליו, הוא ימות. למה זה לא מופיע בפרשת תרומה? כי ממה עשו את הכיור? נאמר בקטע ה-18 פרשת ויקל, ויעס את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות עצובות. אשר צבו פתח אוהל מועד. במראות עצובות. מה זה מראות עצובות? אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה. שכל ישראל תרמו את כל כלי המשכן. את כל הזהב, כסף, נחושת. אמרו אנשים, מה נשאר לנו להביא? אמרו, נביא את המראות. איזה מראות אלה? כתוב בחז"ל בקטע ה-19. אמר רבי שמעון בר חלפתא, מה היו בנות ישראל עושות? יורדות לשאוב מים מן היאור. קדוש ברוך הוא מזמין להם דגים קטנים בתוך כדיהם, והן מוכרות ומבשלות מהן, ולוקחות מהן יין והולכות לשדה, ומאכילות את בעליהם שם, שנאמר בכל עבודה בשדה, מי שהיו אוכלים ושותים, נוטלות המרות ומביטות בהן עם בעליהם. זאת אומרת, אני נעה ממך, זה אומר, אני נעה ממך, ומתוך כך היו מרגילים עצמם לידי התאווה ופרים ורבים. והקדוש ברוך הוא פוגדן לאלתר. הגברים התייאשו. מה, נעמיד עוד דור של עבדים? האימהות לימדו אותם להסתכל רחוק דרך אותם מראות. הביאו את זה למשה, למשכן. אמר להם, את זה אתם מביאות? את המראות שמזכירות לכם את הרגעים האינטימיים עם בעליכם? אמר משה לישראל, קחו מקלות, תשברו להם את הרגליים. בלשון חז"ל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, חביבים עליי המראות האלו יותר מכל כלי המשכן. כי איתם הם העמידו את הצבאות במצרים, איתם הם לימדו את עם ישראל להסתכל רחוק. תעשה מזה כיור, שכל כיור, כהן שיכנס לעבוד וירחוץ ידיים ורגליים, ייזכר במראות האלו שעובדים במקדש להסתכל קדימה. לראות את המחר. זה היו האימהות במצרים. זאת הייתה אסתר, זאת הייתה יעל. וזה לאורך כל ההיסטוריה. לראות קדימה. רק מי שרואה קדימה יכול להגיע רחוק. רק מי שמבין שבתוך ההסתר פנים מקופל גאולה, בתוך ההסתר פנים נדרש מאיתנו להתהפך כדי להיוולד מחדש, כמו שנאמר על דורו של מרדכי, ועם נברא יעלל יה. מי שמבין את זה יגיע רחוק. זה לא רק בימי מרדכי ואסתר אז, זה גם בזמננו שלנו שיש הסתרת פנים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בקודים. קודם הוא מפיל את המגדלים כדי לעורר אותנו. כשזה לא מספיק, עושים עכשיו סרט על אותו האיש, או כמה טוב הסרט הזה. אין דבר יותר טוב מהסרט הזה. אתם יודעים למה? כי זה יעורר אותנו בדיוק לדעת איפה מקומנו. וזה פשוט יביא כלפי חוץ את מה שמקופל כלפי פנים. זה נשמע אבסורד, אבל זה בעצם איזה מקל שהקדוש ברוך הוא שלח. כי הרי זה דבר לא נורמלי. שחור על גבי לבן, כמעט כולם אומרים, הכל זה שקר. אין, לא אנחנו. ורצים אחרי זה מיליונים ומיליונים לראות את זה. וזה עוד כלום. זה עוד ייכנס לתוכנית הלימודים בבית ספר. תחכו, תראו. תוך שנה, שנתיים, זה יהיה חלק מתוכנית הלימודים. ידונו בזה. כמה נכון ומה נכון, אבל המסקנה הסופית היא היהודים השנים. הכל בגלל היהודים. ומפה, עד לצעד הבא, ירחם השם. ירחם השם. זה הסתר של אז, זה הסתר של היום. ואז, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז לא להגיע לאותו אסתר פנים, זה לראות מה שקורה מסביב. להתבונן. לכן, כמה נפלא, בכל התנ"ך המילה בירה מופיעה פעמיים. רק על שושן הבירה ועל ירושלים הבירה. אין שום בירה אחרת בעולם. ירושלים הבירה מול שושן הבירה. ולכן שכל נס המגילה מתגלגל, ירושלים מתחברת. ארץ ישראל מתחברת. אם זה כלי המקדש שישתמש בהם אחשוורוש באותה סעודה גדולה כדי שיהודים ישכחו מירושלים, והיו 18,000 ששכחו, ואם זה כל הערים המוקפות חומה מאימות יהושע בן נון. מה פתאום אימות יהושע בן נון? איך זה מתחבר? כי כשנמצאים בשושן הבירה, הדרך היחידה לצאת משם זה לזכור את יהושע שנכנס ונלחם בעמלק, וידע ליצור חיים כאלה שיש בכוחם לעמוד מול עמלקיות. עמלק זה לא רק עם. היום כבר אין עם עמלק. קשה להבחן אותו. סנחריב בלבל את האומות. אבל יש תופעה שנקראת עמלק. שכל פעם היא מתגלית בצורה אחרת. בדור הקודם היא התגלתה בצורה של נאציזם. ללא ספק זה עמלק. כל דור בצורה שלו. איך זה בדיוק התגלה בדור שלנו? עוד לא ברור לגמרי. אבל זה הולך לקראת איזה חיבור מעניין. את זה באה המגילה ללמד אותנו. אנחנו מובטחים בדרך לגאולה. אין ספק. וגאולתם של ישראל זה לאט לאט. זה כמו שחר. שעולה השחר, אז השחור נהפך לשחר. לכן אסתר נקראת הילד השחר. כי היא מלמדת אותנו איך הופכים שחור לשחר. זה אותם אותיות, רק הניקוד שונה. זאת אומרת, צריך לשים את הנקודה במקום הנכון. כששמים את הנקודה במקום הנכון, את האצבע במקום הנכון, את הנקודה במקום הנכון, אז השחור נהפך להיות שחר. ואז אפשר לזכות ונהפוך. והקדוש ברוך הוא מראה לנו איך שהגאולה היא לאט לאט. פותח לנו פתח. כמו שנאמר בקטע 23, לקראת הסוף, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים שבהם, הכל כן הוא, שמושיעם לאט לאט, לא בפעם אחת, בדומה לאדם הנתון בחושך, ותמיד בחושך היה משכנו, שבעת שרוצים להעיר לו, צריכים לפתוח לו תחילה, אור קטן, כפתחו של מחט, ואחר כך מעט גדול ממנו. וכן הכל, פעם יותר, בכל פעם יותר, עד שמאירים לו הכל. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל במנות קטנות. קודם הוא מעורר אותנו, ומזכיר לנו איפה הכתובת, איפה הבית. שיהיה לנו מספיק זמן, גם במצב של נוחות ונעימות, להתחיל להעביר דברים לכיוון הנכון. אתם יודעים שהיום, למשל, יהודי צרפת, אמרו לי הרבה יהודים בצרפת, יהודי צרפת היום, מאוד מאוד קשה להם למכור את הבתים. כי הצרפתים יודעים, זה רק עניין של זמן עד שהם יברחו. אז למה לשלם כל כך הרבה כסף? עוד מעט ניקח את זה. זה נשמע מוזר. זה מזכיר משהו לפני 70 שנה. 60. אמרו לי את זה יהודים מראשי הקהילה בצרפת. מאוד קשה למכור את הבתים. זה אחד הסיבות שיהודי צרפת מתעכבים שם היום. חלקם כבר רצו לצאת. קימה, קימה. אז הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנויות. אחר כך אי אפשר לדעת מה היא. בכל מקום. זה המגילה מקפלת בתוכה. זה עטוף, זה מקופל. גם כשזה קשה, גם כשהכל מסובך, יש את האמונה, אפשר להגיע רחוק. אסתר מראה לנו בכל המצבים, היא לרגע לא מתייאשת. אם סבא אברהם עשה את זה, התנאים שלנו פי אלף יותר טובים. ולעולם יגיד אדם מתי יגיעו מעשיי, למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אז אם סבא יכל, אני באחוז יכול לעשות. וכשלוקחים כך את המגילה, ומתבוננים בה בכיוון הזה, אין דבר שמעורר יותר ממגילת אסתר. וכשמתעוררים, נולדים מחדש, ויכולים באמת להפוך את מצבנו, שיתקיים בנו במהרה אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם, ונזכה במהרה למדריכנו על במות אויבינו, וירם קרנינו על כל שונאינו, ומכוח זה נזכה לאורה, שמחה, ששון ועיקר. שיהיה פורים שמח והרבה ברכה. רק עוד הערה אחת קצרה, הזכרתי שבוע שעבר, אולי שכחתי, לא הזכרתי, כדי לדעת שזמן הסעודה בפורים, כפי שכתוב בכל הספרים, אפשר לבקש אז יותר ממילה של יום כיפור. לפעמים מילה של יום כיפור זה ההיילייט, באים ככה בעיקרון גדול, בסעודה פורים אפשר לבקש.